אנחנו מתחילים, אנחנו דיברנו בשיעור הקודם על איסור ספיחין. איסור ספיחין, כלומר דברים שגדלו מעצמם בשמיטה, דבר שגדל והוא ספיחין, ספיח, שכאילו קונה זרעים משנה שעברה, דבר שגדל מעצמו בשמיטה, הדבר הזה מדין דאורייתא מותר, הלכה לא כרבי עקיבא, הלכה כחכמים, מדאורייתא אין איסור של ספיחין. מדרבנן יש איסור של ספיחין, גזרה שם האדם יזרע ויגיד שגדל מעצמו. העניין הזה של איסור ספיחין, כמו שאמרנו, זה אחד הדברים שגורמים קושי מאוד גדול בענייני שמיטה. ואחד הקשיים הכי גדולים הוא דווקא מהגזרה הזאת. כלומר, עם דיני דאורייתא, עם הרבה דברים, אנחנו יכולים להסתדר טוב יותר מאשר עם הגזרה הזאת. ולמעשה, הגזרה הזאת אומרת שגם אם נמצא פטנט, גם אם נמצא דרך, ויש לנו היום דרכים, שאנחנו יכולים לזרוע לפני השמיטה, וזה יגדל עוד כמה חודשים. יש לנו כל מיני דרכים של הקפאת הזרע, או דרכים אחרות שיכולנו לזרוע לפני השמיטה, וזה היה מתחיל לגדול עוד חודשיים, שלושה, זה היה יכול להיות מעולה, כי איסור דאורייתא אין פה. זרעת לפני השמיטה, הכנת את הכל, ואז זה יגדל עוד כמה חודשים, זה מצוין. אנחנו לא יכולים לעשות את זה בגלל איסור ספיחים. זאת אומרת שאנחנו צריכים לדאוג שהצמיחה, שהנביטה, תתחיל לפני השמיטה. זאת אומרת שתוצרת ירקות של קדושת שביעית, בעיקרון, יש לנו רק בחודשים הראשונים, כי זה חייב להתחיל לנבוט לפני השמיטה. אחרי כמה חודשים זה נגמר, כל הירקות, כאילו, בדרך כלל נגמרים אחרי כמה חודשים. אין לנו פתרון להמשך. אז יש כל מיני פתרונות מציאותיים, שזכרנו בעבר, בשמיטה הקודמת הצליחו לגדל עגבניות על אותו שיח, בהדליה, קומה על גבי קומה, שנה שלמה. כלומר, הצליחו ששנה שלמה יהיו עגבניות. הצליחו לעשות את זה בשמיטה הקודמת בפלפלים. חושבים שאולי יעשו את זה השנה גם בקישויים. קומה על גבי קומה, שזה גדל עוד קומה ועוד קומה, ואז זה לא ספיחים, ספיחים זה רק שזה גדל מהרצפה. אבל ככה זה גדל קומה על גבי קומה. פתרון מצוין, רק צריך לזה. קומה על גבי קומה, הכוונה שגדלה שכבה אחת של עגבניות. ואז זה מטפס, זה טיפס, ואחרי עוד איזה 40-50 סנטימטר, עוד פעם, עגבניות חדשות, ואחרי חודשיים עוד מטפס, עוד פעם עגבניות חדשות, ועוד פעם גידולים שממש הפתיעו, אבל נצאו תוצרת טובה, בעגבניות, בפלפלים, בקישויים, רק צריך להיזהר שזה לא יהפוך להיות בורא פרעץ בסוף, באיזה שלב ו... אבל בינתיים אנחנו מדברים על שנה שזה מחזיק בצורה כזאת. אבל עדיין איסור ספיחים הוא מאוד מאתגר. ואנחנו ננסה עכשיו לראות כל מיני דברים שאין בהם איסור ספיחים. שהם מהווים פתרון לשאלת הספיחים. יש לכם את הדף ואני משתף במצגת לטובת נמצא בזום. אני רואה שיש לי דווקא בעיה לשתף, אבל למה? עכשיו למעשה, אם אנחנו נעשה את זה לפני השמיטה, אז נוכל לטפל בזה בשמיטה עצמה לעוקמי, וכאן מסתבר, זאת שאלה, יכול להיות שגם הרב קוק יסכים, כי אני רק מזכיר, אני מבאר את השאלה של הרב חדרי ש... תזכרו, ראינו לפני כמה חודשים שיש מחלוקת כשחזל התירו לעשות מלאכות דרבנן, כמו השקיה, כדי לשמור על הקיים, לאוקמי, כמו שאומרת הגמרא בעבודה זרה דפנון, נחלקו האם הכוונה לאוקמי פירה או לאוקמי אילנה. זאת אומרת, אם יש לי עץ, ואני אתן לו מים, קצת מים, בדרך כלל זה יספיק כדי שהעץ לא ימות. אבל פירות לא יהיו לנו. אם אני רוצה שיהיו פירות, אני צריך לתת הרבה מים. האם חזל יתירו גם לאוקמי פירה, גם לצורך הפירות? ונחקו בדבר, הרב קוק והחזון איש, הרב קוק מחמיר, הרב קוק אומר מותר לעשות מלאכות דרבנן רק לצורך העץ, לא לצורך הפירות. החזון איש פקל, הוא אומר שמותר לעשות גם לצורך הפירות. ואמרנו שכיוון שכל המחלוקת הזאת היא בדין דרבנן, הכל מדובר על מלאכות דרבנן, מה זה? אז נוהגים להקל כדעת החזון איש, נוהגים להקל כדעת החזון איש כי הכל דרבנן. אמנם במקרה של ירקות, יכול להיות שגם הרב קוק יודע, כי כאן, אם לא תשקה, הכל ימות. זה לא רק הגווניות, הכל ימות, ואז אולי גם הרב קוק יודע. אני אומר אולי, כי השאלה היא מה הסברה של הרב קוק. אם הסברה של הרב קוק, שאסור לטפל רק בפירות, אבל בכל העץ מותר, אז הוא בשיח, הוא יודע. אבל אם הסברה של הרב קוק, שהתירו רק נזק לטווח ארוך אחרי השמיטה, ולכן התירו את העץ, כי לא רצו שיהיה לך נזק אחרי השמיטה, אז הוא לא יסכים לגבי ירקות. אז זאת שאלה, האם הרב קוק יסכים לגבי ירקות, או לא יסכים, יש מקום אולי לבחון את זה יותר פשוט, לכאורה שהוא לא יסכים. לכאורה, כי כל העניין שנשמור על העץ, למה נשמור על העץ? כדי שתוכל להשתמש בו, כאילו אם בכל מקרה, זה לא רלוונטי הרי בירקות, כי נכון שזה צריך את כל השיח, אבל אין משמעות, זה נגמר, זה חד שנתי, אין משמעות לזה, אבל בכל אופן, כמו שאמרנו, מקובל בעניין הזה לפסוק, להקל, כי מדובר על מלאכות דרבנן, חוץ מזה ששביעית בזמן הזה דרבנן. טוב, אז מוריי ורבותיי, בואו נלך לדף המקורות, אני רואה שמשום מה שיתוף, אני לא מבין את הכלל הזה של לפעמים אני מצליח לעשות שיתוף, לפעמים אני לא מצליח. אתה יודע מה? שרל, איפה הוא? איפה שרל? מי מקליט את הזום? מישהו מקליט פה? אולי הוא למטה. טוב. רציתי לשלוח למישהו פה את המצגת שאתם תעלו. יש מישהו מפה שיש לו את הזום פתוח? למי יש זום פתוח? אני לא רואה. מחשב שם. אני מעדיף לשלוח במייל, אין לי פה וואטסאפ פתוח. למי יש לי... אתה יודע איך להיכנס לזום? טוב, אז... רק רוצה... אני יודע מה, מי נמצא שם בזום? בוא נראה מי פה. אם יש לי... לא יודע, למי אפשר? הבנתי. תשמע, זה היה עכשיו רעיון מדהים. מדהים. איך אני עושה את זה? שנייה, אני מיד... הנה, כאן. צריך... איפה אני שולח את הקובץ? בואו נתן לשלוח קובץ.
הוא לא שלח את הקובץ?
איך אני שולח קובץ?
איפה נמצא בתיקים?
זה תפתח את זה, בצ'אט.
לא, איפה קובץ נמצא בצ'אט?
אני אראה לך, אתה תחסך פה. קובץ, הנה זה.
פתוח עכשיו?
כן.
שלא ישנח פה פתוח.
מה זה משנה?
לפעמים זה מצליף אותי.
אתה רוצה לסגור, תסגור אותו, נצבח? תשמע, אם הצלחת ככה, אם תצליח, זה וואו. בוא נראה.
סביב, אתה יכול לראות שזה בעיה. שלי הרצפה, שלי הצ'אט הזה, שלי ה...
חלי. אני פשוט יכול לשלוח אותו למישהו מהר וזהו. אני עוד חבל על הזמן, רק יש כאן מישהו שאני יכול לשלוח לו? למי אני יכול לשלוח? לך? או שראל, רגע. שראל, איך מתחיל האימייל שלך? S-H? S-T-H? C-H? כן, שראל שלסינגר. טוב. העיקרון הוא שצריך שיראו את תחילת הזריעה לפני השמיטה. אפילו התחלה, ואז יודעים שזרעת לפני השמיטה. אבל אם זה נזרע בשמיטה אפילו מעצמו, יהיה אסור לאכול. טוב, אז הדבר הראשון זה פירות. בפירות אין לנו איסור ספיחים. והדבר הזה ברור, למה אין בפירות איסור ספיחים. אנחנו נמצאים בשקופית 19 או משהו כזה, שראל. לא 19, 13. בפירות ברור למה אין לנו איסור ספיחים, כי בפירות הרי בכל מקרה לוקח 3 שנים, ועורלה, כאילו, לא יכול להיות שתזרע בשמיטה, שניטה בשמיטה ויהיה פירות. אז זה שבפירות אין איסור ספיחין, זה דבר ברור. עכשיו השאלה היא, מה קורה בירקות רב שנתיים? יש לנו דברים שהם רב שנתיים. למשל, בננה, זה שנתיים. למשל, חצילים. יש ירקות שהם רב שנתיים. בסוגריים אני אומר, השיעור פה הוא לא על הגדרת אורלה, אבל כל הירקות הרב שנתיים היו עליהם דיונים, גם מדיני אורלה, למה זה לא אורלה? אבל זה לא נדבר עכשיו. אותם ירקות רב שנתיים, מה הדין שלהם? הדבר הזה לא ברור. אין לנו מקורות ממש ברורים, מה הדין של רב שנתי? ויש סברות לכאן ולכאן. מצד אחד, אז רב שנתי זה עדיין לא כמו עץ. עץ, אתה צריך לחכות 3 שנים, כי אתה לא יכול לזרוע בשמיטה, לתת עץ בשמיטה ושיהיה לך פירות. אבל רב שנתי אתה יכול, אתה יכול לשים ננה בשמיטה, יהיה לך ננה. יש דברים שאתה יכול לשים בשמיטה ויהיה לך בשמיטה. מצד שני, מה הסברה להקל ברב שנתי? הרי אתה יכול לזרוע ויהיה לך בשמיטה. מה הסברה להקל ברב שנתי? ספק, אולי לא זרו בשמיטה. בואו נחשוב על עוברי עבירה. לעוברי עבירה אין אינטרס לזרוע בשמיטה כשהם יכולים לזרוע לפני השמיטה. כלומר, אדם לא יכול לזרוע מלפפון באמצע השמיטה. לא יכול. הוא לא יכול לזרוע מלפפון לפני השמיטה, זה לא יעזור לו, זה יעזור לו לחודשיים, זה לא יעזור לו לאמצע השמיטה. אם הוא רוצה לאכול מלפפון באמצע השמיטה, הוא חייב לזרוע בשמיטה, ואז הוא יגיד, גדל מעצמו. כאשר מדובר על ננה או חצילים, אז עוברי עבירה אין להם עניין לזרוע בשמיטה, כי הם יכולים לזרוע לפני השמיטה. ולכן יש סברה להגיד שאולי לא גזרו על כאן, לא גזרו על עוברי עבירה במקום שאין להם סיבה לעבור עבירה, שהם יכולים לעשות את זה ביתר. הדבר הזה לא ברור לגמרי, אחרונים דנו בו, ולמעשה יש דבר שאנחנו מחמירים ויש דבר שאנחנו מקלים. אנחנו למעשה מחמירים גם בדברים האלה הרב שנתיים, שצריכה להיות נביטה לפני השמיטה. גם בזה אנחנו רוצים שזה יתחיל לגדול לפני השמיטה. אבל מה אנחנו מקלים? אם יש לך ננה, בדיוק מישהו שאל אותי בשיעור הקודם על ננה, אני חושב אחרי השיעור, אם יש לך ננה, יש לך בננה, ננה ובננה, וזה רב שנתי, אבל גדל גם מתוך האדמה, גם מהשורש, פתאום בננה זה גדל גם מהשורש, הדבר הזה אין בו איסור ספיחים. מי שיש לו דברים רב שנתיים, כמו ננה או בננות או דברים אחרים, אז מצד אחד הוא כן היה צריך לזרוע זה לפני השמיטה ולראות שקצת גדל, מצד שני במהלך השמיטה גם אם יגדלו לו כל הענפים חדשים, אפילו מלמטה, מהאדמה, מהשורש, הדבר הזה אין בו איסור ספיחים. אז זה לגבי הדבר הראשון של פירות או ירקות רב שנתיים. תראה, זה אין ויש, מה זאת אומרת? לא, לא מחמירים, הם עושים ככה בדיוק. הם עושים ככה בדיוק, ופשוט אתה תקבל בדרך כלל את החצילים ואת הבננות, כשיהיה כתוב עליהם אוצר בית דין. יהיה כתוב עליהם אוצר בית דין, איך עשו בהם אוצר בית דין, בשלב מאוחר כזה, בגלל מה שאמרתי עכשיו. אז אתה לא תראה את זה בכתובים, אבל זה מתבסס גם על מה שאמרתי עכשיו. טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו ממשיכים. הדבר הבא זה זריעת גוי בשדה שלו. אומר הרמב״ם, אקום שקנה קרקע בארץ ישראל, רמב״ם פרק ד' אחר כ"ט, הוא זרעה בשביעית פירותיה המותרים, שלא גזרו על הספיחין אלא מפני עוברי עבירה, והאקום אינן מצווים על השביעית כדי שנגזור עליהם. אז הרמב״ם מסביר שבגלל שגוי לא מצווה לשבות ממלאכה בשביעית, בקרקע שלו יכול לעשות מה שהוא רוצה, אז אין טעם לאסור את התבועה שלו. עכשיו, הרמב״ם מדבר על גוי שזרע בשדה שלו. מה קורה עם יהודי שזורע בשדה של גוי? כלומר, האם לא גזרו על שדה של גוי, או שלא זרו דווקא על גוי שזרע בשדה של גוי? אז רק שנייה, בדבר הזה כמובן שהנפקמינה המעשית זה היתר מכירה. היתר מכירה יכולה להיות נפקמינה אם יהודי יזרע שם. בדרך כלל אנחנו דואגים ביתר מכירה שיהודי לא יזרע, אלא שגוי יזרע. אבל אם יהודי יזרע, אז זאת תהיה נפקמינה. את זה נעזוב כרגע. לגבי קדושת שביעית, אז זאת שאלה אחרת, שבדברי הרמב״ם יש מקום לדון, האם יש קדושת שביעית ביבול נוכרי בכלל, שנזרע בשמיטה, או בכלל ביבול נוכרי בשמיטה, ולזה אנחנו נקדיש שיעור שלם בעזרת השם. אז נעזוב את זה כרגע. הדבר הבא זה שדה גור. עכשיו אני חייב להגיד, הדבר הבא הוא עוד דרך לראות את המהפכנות של החזון איש. אני אמרתי לכם פעם, אני לא מכיר אף אחד שהיו לו כל כך הרבה חידושים לכולה, כמו החזון איש. תמיד החזון איש כאילו נתפץ אצלנו באיזה מגירה של חומרות, אבל בענייני ארץ ישראל, בכלל במצוות עתיות בארץ, בטח בענייני שמיטה, וואו, החזון איש מפתיע, מפתיע, בהמצאות, אתה רואה שהחזון איש חשב מחוץ לקופסה, איך למצוא פטנטים ופתרונות לחקלאים פה בארץ ישראל. הרמב״ם, פרק ד', הלכה ד', אומר, ספיחים העולים בשדה גור, בשדה ניר מותרים באכילה, ומפני מה לא גזרו עליהם לפי שאין אדם זורע מקומות אלו. יש תקופות שבהם, יש שדות שאותם לא זורים, שדה בור, שדה שלא זורעים. אומר הרמב״ם, אם זה שדה שלא זורעים אותו, שהוא נח כל השנה, זה שדה בור, או שדה שנח חלק מהשנה, שדה ניר, ומקרים כאלה לא גזרו על ספיחים. כלומר, זה דבר שעליו חכמים לא גזרו איסור ספיחים, רק בשדה רגיל שעומד לשתילה רגילה, אבל בדברים כאלה שממילא לא זורעים בהם, אז חזל לא גזרו שם על איסור ספיחים, אז אם שם גדל מעצמו, זה בסדר. חזון איש לקח את הדין הזה של הרמב״ם, וקפץ קפיצה מפתיעה. אומר החזון איש, כאן בקור שלפניכם, נראה, בשדה הנזרעת, שנה אחת תבואה גדל בחורף, ובשנה אחרת מניחין אותה אבורה בחורף, וזורעין אותה בקיץ מיני קטניות, ספיחין העולים בחורף מן התבואה, מותרים משום ספיחין כדי שדה בור ושדה ניר. כלומר, אם יש שדה שלא היה אמור להיזרע בחורף של השמיטה, וזרעו אותו לפני שנת השמיטה כדי שלא יישאר בור, כלומר, בעיקרון בחורף הוא היה אמור להיות פנוי וזרעו, אין לזה איסור ספיחין. ואומר החזון איש, ולפי זה, גם אם זרעו לפני ראש השנה של שביעית, מפני שלא רצו להניחה בורה ויפשטו הערבים עליה, רואים אותם בעיות שיש היום, היו אז, התבואה הגדלה מותרת משום ספיחים. כלומר, כשמדובר על שדה, שמצד עצמו היה עדיף לא לזרוע אותו, אבל זרעו אותו. למה זרעו אותו? זרעו אותו כי רצו בכל אופן לזרוע אותו, רצו אולי שהערבים לא ישתתו, יתפסו את השדה, במקרה כזה, הוא עדיין נחשב שדה בור. כלומר, שדה בור זה לא רק שדה שאתה, אף אחד לא זורע, ופתאום גדלו שם דברים, אתה אומר, אוקיי, זה אפשר להתיר. שדה בור זה אפילו שדה שהוא לא בור השנה, הוא זרוע לגמרי, אבל הוא היה אמור להיות בור. כלומר, שדה כזה שהיה אמור להיות ריק, והחלטת לזרוע אותו בשמיטה, על השדה הזה אין איסור ספיחים. עכשיו, הדבר הזה הוא מהפכה, כי בחקלאות יש כל מיני שדות שלפעמים לא זורעים בזמן מסוים, יש כל מיני שדות שמשאירים אותם, יש מחזור זריעה, ויש כל... אם יש לך מקום שלא היו אמורים לזרוע, לפי החזוני שאתה יכול לעשות שם זריעה מוקדמת, ולעשות איזה תהליך עם הזרעים, כמו שאמרתי, להקפיא אותם וכולי, ויגדלו באמצע השנה, ולא יהיה איסור ספיחים. שזה חידוש גדול שהחזון איש ניסה להוביל. זה עוד יותר דבר שיש מקום, יש דבר שנקרא שינוי מחזור הזריעה, לפעמים זורים את זה ולפעמים זורים את זה, ואולי גם מקרים כאלה יש מקום להקל. החזון איש בכל אופן רצה להקל בדרך הזאת וניסה להוביל את זה. רב שלמה זלמן אוירבך במקור הבא, חזון איש נזקק לזה כי הרש עוזר לי רק אם זה התחיל לגדול לפני השמיטה. הרש עוזר לי רק אם זה התחיל לגדול לפני השמיטה. אבל אם אתה רוצה לזרוע לפני השמיטה, אבל שזה יתחיל לנבוט עוד חודשיים, עוד שלושה, לא לפני השמיטה, כי אתה רוצה שיהיה לך ירקות עוד שלושה חודשים קדימה. אתה תקפיא את הזרעים, תעשה כל מיני דברים, אתה רוצה שעוד כמה חודשים קדימה זה יהיה, אז זה בעיה של איסור ספיחין, אבל בפטנט של החזון איש אין בעיה של איסור ספיחין. רב שלמה זלמן אוירבך, לא כל כך אהב את הדרך הזאת של החזון איש, הוא אמר עדיין אדם יכול לזרוע את השדה בשביעית ולהגיד שזה גדל מעצמו, כלומר לא פתרת את הגזירה כאן, הוא חשב שקשה להקל בזה, כן? אבל רב שלמה זלמן חשב על דבר אחר, ואמרתי לכאורה יש יותר לסמוך על סברה זו שאמרנו, זה בשטחים גדולים עד מאוד, והכל זרוע באופן מסודר, באופן די אפשר כלל לומר, אתם יזרעו מעליהן, דלגה וחי גבנה, איסור ספיחים. רב שלמה זלמן אוירבך אומר, אם יש לך שדה גדול, שזרוע בצורה מסודרת, איך אפשר להגיד, שמישהו יגיד גדל מעצמו? אי אפשר להגיד גדל מעצמו. כמו שאתה לא יכול להגיד שהעולם נפרע מעצמו. אתה לא יכול להגיד דבר כזה, אתה רואה דברים מסודרים, אתה אומר גדל מעצמו, אז אמר רב שלמה זלמן, אולי במקרה כזה אין איסור ספיחין, בשדה מסודר. אמנם בסופו של דבר הוא אומר, אך כיוון שמרנו חכמים יותר זה ונדל את שדות, לא פלוג חכמים ולא חילקו בין שדה גדולה, כיוון שלא נסגר בשום מקום, דשארי מסתבר שאין להתיר. כלומר למעשה, הוא לא רוצה לסמוך, להקל על הסברה הזאת, אבל הוא מעלה את האפשרות הזאת. הזכרנו פעם שעברה, שבדומה לזה, בימינו, היה מקום להגיד שאולי בכלל לא יהיה איסור ספיחים, בגלל שאם אדם הוא עובר בשמיטה, הוא לא צריך לזרוע ולהגיד גדל מעצמו, אף אחד לא יעשה את זה. אם אדם רוצה לזרוע בשמיטה, מה הוא יעשה? יעשה יותר מחירה. אחרי שהתחיל יותר מחירה, כאילו נעלם כל הרעיון של איסור ספיחים. אין שום משמעות לאיסור ספיחים היום. אין היגיון שאדם יגיד גדל מעצמו. מה הוא יגיד גדל מעצמו? בשביל מה? בשביל כמה ירקות שגדלו באיזה מקום, מה הוא יגיד? יעשה יותר מחירה ויזרע. מי שכבר רוצה את הפטנט הזה, יש לו פטנט אחר. כלומר, היתר מחירה לכאורה הפקיע את כל הטעם של איסור ספיחים. עכשיו, אנחנו יודעים, יש גזירת חזל, אנחנו אף על פי שאולי בטל טעם, לא בטל, בטלה הגזירה, אין לנו ביתים שיבטל, אבל בכל אופן יש כאן צעד שהוא יותר קל לענייני ספיחים, שיכול להצטרף אולי לדברים אחרים. יש לנו דבר נוסף, וזה כיבוש עולי מצרים. בעזרת השם פעם נצטרך לעשות שיעור נפרד על כיבוש עולי מצרים, אני חייב להגיד, עולי מצרים זה אחד הדברים שהכי מבלבלים אנשים בסופר. אני מקבל על זה כל כך הרבה שאלות. עולי מצרים, יש קדושת שביעית, אין קדושת שביעית, זה מבלבל, לא כתוב ברור, על כל מיני סקיות. כתוב שם עולי מצרים, מה קורה עם זה? עכשיו זה קצת יותר מורכב, אני לא נכנס לזה עכשיו. רק דבר אחד אני אגיד, אנחנו מדברים על מקום שהתקדש בקדושה ראשונה ולא בקדושה שנייה. כבשו אותו עולי מצרים ולא עולי בבל, והרמב״ם אומר שבמקום הזה אין איסור ספיחים. ולכן המקום הזה הוא טוב, הוא מאוד עוזר לנו בירקות, כי אין איסור ספיחים, יש שם עוד פטנטים ועושים עוד דברים, אבל אם אין איסור ספיחים זה מקל בהרבה דברים. איך בדיוק זה עובד למעשה אנחנו עוד נראה, אבל זאת עוד נקודה שמקלה. דבר נוסף שאפשר להקל בו זה גידולים בתוך הבית. וכך מקל רב חיים ברלין, מופיע בספר השמיטה של הרב טיקוצ'ינסקי, הסיבה להקל בזה כי בתוך בית, על פי הירושלמי ראינו שיכול להיות שמותר ממש לזרוע בתוך בית. כלומר, כשאנחנו מדברים על תוך בית, אנחנו מדברים במקרה שיש גג. אם יש גג, אולי מותר אפילו לזרוע. ראינו בשיעור, זה היה לפני אולי שנה, מהיום אני לא יודע אם כולם זוכרים, ראינו בשיעור שיש מחלוקת. האם להקל באמת, כשיש גג שמותר לזרוע באדמה, בעל פיית השולחן מקל, כי ספק דרבנן, שביט בזמן הזה דרבנן, לכולה. החזוני שאומר, בזה אני לא מקל, אבל אני מקל כשיש גם גג וגם מצה מנותק. גם מציץ עם תחתית שמנותק מהקרקע. אבל אם יש גם גג וגם עציץ מנותק, לפי החזוני שמותר לזרוע בשמיטה, אז ברור שאין איסור ספיחים. כלומר, בתוך הבית שלך היום, שלכם היום ברור שאין איסור ספיחים, מותר לך לזרוע בעציץ. ברור שאין איסור ספיחים. אבל רב חיים ברלין אומר, אפילו אם זה לא מצא מנותק, אתה נמצא עכשיו סתם בחוץ, בגינה, ויש לך גג מלמעלה, ובוא נאמר שיש גם דפנות, ראינו מחלוקת, אבל בוא נאמר שיש גם 80 סנטימטר מעקה, או גדר. אם זרעו בגינה עצמה, לא יהיה איסור ספיחים. עכשיו, אנחנו מדברים, נגיד, לא, נגיד זרעו לפני השמיטה וגדל בתוך השמיטה, אוקיי? כמו שאנחנו מדברים עכשיו, זרעה בשמיטה עצמה לא נדבר עכשיו. אבל הוא טוען שגם במקום כזה לא יהיה איסור ספיחים, ויש לזה קצת השפעות. יש חקלאים שיש להם גג, יש להם חממה, אבל זה בתוך האדמה. אז הדבר הזה הוא עדיין לא מספיק כדי להתיר זריעה בצורה רגילה, אבל זה עדיין יותר קל כי אין שם איסור ספיחים, ולא נאריך בזה יותר עכשיו. הדבר האחרון, מה קורה בגידולים שאין בהם קדושת שביעית? האם יש קשר בין איסור ספיחים לקדושת שביעית? הדבר הזה גם לא ברור, ושוט אז נדברו. אתם יודעים איזה שוט אז נדברו? שמעתם פעם על שוט אז נדברו? הדורות משתנים, נכון? שוט אז נדברו, זה שוט מאוד מעניין. כתב אותו הרב בנימין יהושע זילבר, שהוא ככה צדיקי בני ברק, אחרי זה הוא עבר ביתר אולי, משהו כזה, הוא היה צדיק איש הלכה, הוא כתב ספר שוט של בערך 20 חלקים, זה שוט שהוא כתוב בצורה מעניינת, כי לא מעניינת, מיוחדת. הוא לא הכי מסודר, כלומר, הוא יכול לכתוב לך תשובה שהיא ממשיכה משהו שהוא דיבר עם מישהו לפני שנתיים, זה לא הכי מסודר, אבל מצד שני הוא היה פוסק גדול, וכתב על המון נושאים, והרבה מתייחסים לדבריו, הוא כתב גם ספר על הלכות שבת שנקרא ברית עולם. מעניין פעם להסתכל, אתם יודעים את הבעיה היום, כשאדם רוצה לפתוח שוט, מה הוא עושה? הוא פותח פרויקט השוט. נכון, שם אדם מחפש תשובות. זה דבר מצוין, אתם יודעים מה הבעיה? שאתה רואה רק את התשובה עצמה. כשאני הייתי צריך לפתוח שוט, או הרבנים פה, היינו הולכים לספרייה, פותחים. אז אתה פותח, אתה רואה את השער, אתה רואה, עד שאתה מדפדף בתשובה, אתה רואה עוד איזה 10 תשובות, לאט לאט אתה מכיר. היום אתה לא תכיר, רק את התשובה שאותה. אז הוא טוען שגם דבר שלא קדוש בקדושת שביעית, יכול להיות בו יישום ספיחים. לעומת זאת, רב שלמה זלמן אוירבך, גם במעדני ארץ, שזה ספר שלו על מצוות עתיות בארץ, ועל שמיטה, וגם במנחת שלמה, אומר שאין איסור ספיחים בדבר שלא קדוש בקדושת שביעית, וכך בדרך כלל מקובל לפסוק להלכה. דבר שלא קדוש בקדושת שביעית, אין בו איסור ספיחים. איפה זה פוגש אותנו? אז בעבר דיברנו, ולכן אני לא אחזור על זה, אבל המקום המרכזי שזה פוגש אותנו זה בקניית פרחים. קניית פרחים בשמיטה. אם אני אגיד שאין איסור של ספיחים בדבר שלא קדוש בקדושת שביעית, ואם אני אגיד שפרחים אין בהם קדושת שביעית, ויש סברה גדולה לומר שפרחים אין בהם קדושת שביעית, אם הפרחים אין להם ריח, בוודאי שאין בהם קדושת שביעית, ורוב הפרחים אין להם ריח. תנסו תריחו, הם יפים, אבל אין להם ריח. אבל רב שלמה זלמן אוירבך טוען שאפילו פרחים שיש בהם ריח, אבל הם לא עומדים לריח, אתה לא קונה אותם בשביל הריח, אלא בשביל היופי, לא לבשמים, שגם בזה אין קדושת שביעית. אם אני אגיד ככה, אז יוצא שאין איסור ספיחים בפרחים. עוד דבר שאני אגיד לגבי פרחים, שיש גם ויכוח בין האחרונים, דבר שלא עומד לאכילה אלא להנאה, האם יש בו איסור ספיחים? כי פרחים רוב האנשים לא אוכלים. אם אתה לא אוכל את הפרח, אלא הוא רק להנאה, אז יכול להיות שגם בזה אין איסור ספיחים. מה זה משנה? מה נפקמינה? השאלה היא, אדם הולך לקנות עכשיו פרחים בשמיטה, אולי הפרחים האלה גדלו בשמיטה, אולי נזרו בשמיטה, הוא לא יודע, האם הוא יכול לקנות. עכשיו, יש שאלות אחרות של להחזיק ידי עוברי עבירה, ויש עוד שאלות. אבל מצד איסור ספיחין, יש מקום רב לומר שאין איסור ספיחין בפרחים, לפחות בפרחים שאין בהם ריח, ואולי גם פרחים אחרים שלא עומדים לריח. למרות זאת, תמיד כדאי לבקש תעודת כשרות, רוב מגדלי הפרחים יכולים להשיג תעודת כשרות, לפחות של היתר מכירה. וזה עוד דבר שגם אדם שלא סומך על היתר מכירה או לא רוצה לסמוך, יש לו סיבה טובה להקל בזה בפרחים. כי כשמדובר על פרחים, אז מצד איסור ספיחין, כנראה שאין בעיה. והדבר הכי בעייתי אם הוא זרה בשמיטה עצמה, אז באמת זה ודאי הרבה יותר בעייתי. אבל לפחות מצד איסור ספיחין לא תהיה בעיה, מצד הקטיף לא תהיה בעיה אם אין בזה קדושת שביעית, כי מותר לקטוף את הכל, אבל יש בעיה של נאבד, שבזה אנחנו כן מכינים בדיעבד, ואולי הוא זרה בשמיטה. ולכן למעשה בענייני פרחים א', תמיד מבקשים תעודת הכשר. אם אדם תקוע והוא חייב לקנות, למה הוא חייב לקנות? למשל, הוא צריך לשמח את אשתו. אז זה דבר חשוב, לשמח את האישה. ואין לו עכשיו תעודת הכשר, אז הוא יכול לקנות פרחים רב-שנתיים, כמו ורדים ושושנים, כי את זה לא זרו בשמיטה. אז את זה הוא יכול לקנות, אבל לכתחילה גם בוורדים ושושנים, תבקשו תעודת הכשר, והניסיון מראה, שאם המוכר היום אין לו תעודת הכשר, 5 אנשים יבקשו ממנו, שבוע הבא תהיה לו תעודת הכשר. תהיה לו תעודה, כי אפשר להשיג מלא מקומות, יש המון מקומות שעשו לפחות יותר מחירה, אז אפשר לקנות משם, יש גם מצעים מנוזקים, דברים מודרים יותר. ונעצור כאן, שיהיה לכולם יום מאוד.